שלום לכולנו אחרי הפוגה. אנחנו חוזרים, והיום זה בעצם היום האחרון שאנחנו לומדים ביחד בשנה זו, מה שמצריך אותנו להיות יעילים וזריזים. אשר במסגרת הזמן הזה אנחנו לומדים את י"ג עיקרי אמונה של הרמב״ם בעיון, כאשר אנחנו מקדישים בדרך כלל שיעור אחד להבנת שיטת הרמב״ם, ושיעור אחד להבנת שיטת החסידות ופנימיות התורה, הקבלה. אבל עכשיו יש לנו רק שני שיעורים, ואנחנו גם ככה עשינו לחץ כאילו בחודשים האחרונים כדי להספיק את הסדרה. אנחנו נסיים את הסדרה השנתית, מה שאומר שלעיקר ה-12 אנחנו נקדיש שיעור אחד, גם ניגלה וגם ניסטר, וגם לעיקר ה-13 נקדיש רק שיעור אחד. אין ברירה, אז עכשיו זה השיעור, והשיעור השני יהיה ב-5, ואנחנו בעצם מקבצים בשתי השיעורים, זה בעצם 4 שיעורים שופרים בשני, יציאות השבת 2 שהם 4 ו-4 שהם 2. זה מה יש. טוב, אז בשעה טובה הגענו לעיקר ה-12. אנחנו מזכירים שאנחנו בחטיבה השלישית של עיקרי אמונה, חטיבה שעוסקת, נכון? לא באלוקים, לא בתורה, אלא בגמול. ופה כבר לכאורה לא עוסקים בגמול באופן כללי, כמו עניין השכר והעונש שעסקנו בעיקר הקודם, ה-11, אלא פה כבר מדובר על איזשהו בחינה, על איזשהו רכיב ספציפי, או בחינה ספציפית בתוך מרכיבי הגמול. והאם מדובר במהות פרטית או במהות כללית, אז נקדיש את הזמנים הקרובים. ואנחנו עוסקים במה זה עיקר 12, אנחנו עוסקים באמונה בביאת המשיח, אז באופן טבעי אנחנו נתמקד במשנת חב"ד לסוגיה, אז נזכיר אולי טיפה גם את ברסלב, אבל לפני כן אנחנו נתחיל. טוב, אז לפני שכדרכנו נתחיל עם דברי הרמב"ם בהקדמה לפרק חלק, אני רוצה להקדים הקדמה חשובה ביחס לגלות. כדי שאנחנו ניטיב להבין את מעלת הגאולה, כי ודאי שביאת המשיח קשורה בגאולה, אז צריך להבין קודם כל מה עניינה של הגלות. ורק מתוך ההבנה הזו אנחנו נצליח לעמוד על חשיבות ומעלת האמונה בביאת המשיח, ובהשגחה פרטית, מבלי להיכנס לדעת הרב ההשגחה פרטית, אבל בהשגחה פרטית, יוצא לנו ללמוד דווקא עכשיו בתשעת הימים, בימי חודש אב הרחמן, מנחם אב, בוכה תשעה באב, אז זה דבר ביתומתו. המקום הראשון בו נמצאת הגלות בתורה, זה לא בפשט המקראות, אלא זה מובא רק בחז"ל, אבל זה מעניין, כי זה כבר מובא לפסוק השני בתורה, והארץ הייתה תוהו ובוהו. זה במקור א', בראשית רבה, על תחילת התורה. נביא שמעון בן לקיש פתר קריה בגליות, והארץ הייתה תוהו ובוהו, זה גלות בבל, שנאמר, ראיתי את הארץ והנה תוהו. בבוהו זה גלות מדי, ויביא לו להביא את המן. וחושך זה גלות יוון, שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזרותיהן, שהייתה אומרת להם, כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלוהי ישראל, על פני תהום זו גלות ממלכת הרשעה, שאין להם חקר כמו התהום, מה התהום הזה אין לו חקר, אף הרשעים כן, ורוח אלוהים מרחפת, זה רוחו של מלך המשיח. כלומר, לפי חז"ל כבר בתחילת התורה, יש רמז לגלות וגם למשיח שצומח מתוך הגלות, אבל כפי שאמרתי מקודם זה לא פשט המקראות, ותואר יודע להגיד שבסופו של דבר הפעם הראשונה בתורה שעוסקים בגלות זה בברית בין הבתרים, זה כבר בפרשת לך לך, סיפורי אברהם, והקדוש ברוך הוא מגלה לאברהם מה יקרה לצאצאים שלו בעתיד, ידוע תדע, מה תדע? כי גר יהיה זרעך בארץ עולהם ועבדום ועינו אותם כמה? 400 שנה. ועל זה חז"ל דורשים במדרש מקור ב', בבראשית רבה גם, פרשה מ"ד, ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך, ידוע שאני מפזרן, תדע שאני מכנסן, ידוע שאני ממשכנן, תדע שאני פורקן, ידוע שאני משעבדן, תדע שאני גואלן. ועל בסיס כפל הלשון של ידוע תדע, אז חז"ל דורשים שישנן שתי ידיעות, וכל ידיעה היא תלויה בעצם, ידיעה אחת נובעת מהשנייה, כלומר, דווקא מהגלות נוכל להבין ולדעת את הגאולה שלאחריה, ולכן עוד קודם בו הגאולה, הגאולה עצמה תהיה מונחת ממש בחק, אפשר להגיד בחק הגלות. בוא נראה את זה בדברי המהר"ל בנצח ישראל, מקור ג', ועוד שיש לבאר עניין הגלות תחילה, כי הגלות בעצמו הוא ראייה והוכחה ברורה לגאולה, וזה כי אין ספק כי הגלות הוא שינוי ויציאה מן הסדר, שהשם יתברך סידר כל אומה במקומה הראוי לה, וסידר את ישראל במקום הראוי להם שהוא ארץ ישראל, והגלות מן מקומם הוא שינוי ויציאה לגמרי, וכל הדברים כאשר הם יוצאים ממקום הטבעי והם חוץ למקומם אין להם עמידה במקום הבלתי טבעי להם, רק הם חוזרים ממקומם הטבעי, כי אם היו נשארים במקומם הבלתי טבעי להם היה בלתי טבעי נעשה טבעי, מדבר זה אי אפשר שיהיה בלתי טבעי נעשה טבעי, משל זה אם אתה מכריח את חלק האש שיומד בארץ, שמקומו הטבעי שלו הוא למעלה, ואתה מכריח אותו חוץ למקום הטבעי להיות עומד למטה. כלומר, לפי המהר"ל, ותזכרו את זה, אנחנו נגיע עוד בדברים של הרבי לקראת סוף השיעור, הרבי מלובביץ' אותו מגן עלינו, הגלות זה מצב לא נורמלי, זה עיוות, זה מצב, מציאות לא נכונה. המצב הטבעי של ישראל זה בגאולה. ולכן המצב הטבעי הזה מחייב או להפסיק את הגלות, או להפקיע את התוקף שלה, כי מתח אצל המהר"ל זה מאוד רווח, כל מקרה שהוא סותר את הטבע, אז הוא בהכרח מתבטל, והמציאות חוזרת למהות העיקרית, ועד כאן בגדול ביחס לגלות. אבל, עכשיו אני רוצה להסביר למה זה כזה חשוב לפתוח דווקא בהסבר המהות של הגלות. אני אגיד, חלק מהאמונה בעיקר ה-12, זה לא רק להאמין בביאת המשיח, זה לצפות לישועה, אף על פי שהתמאמן, כל לחכה לו בכל יום. אז בוא נתאר איך הרמב"ם מנסח את זה, ובמקרה שלנו זה גם נפסק להלכה ממש במשנה תורה. אז מקור ד', פירוש המשנה לרמב"ם, הקדמה לפרק חלק. ביסוד ה-12 ימות המשיח, והוא להאמין ולאמת שיבוא, ואין לומר שנתאחר, אם יתמאמן חכה לו, ואין לקבוע לו זמן. ולא לפרש את המקראות כדי להוציא מזמן בו, או מוכרמים תפוח דעתן של מחשבי קיצין, ולהאמין בו מן הגדולה והאהבה, או להתפלל לבואו בהתאם למה שנאמר בו על ידי כל נביא, ממשה ועד מלאכי. ומי שנסתפק בו, זלזל בעניינו, הרי זה מכחיש את התורה שהבטיחה בו בפירוש בפרשת בלעם, ואתם ניצבים. ומכלל היסוד הזה שאין מלך לישראל אלא מדוד, ומזרע שלמה דווקא, וכל החולק בעניין המשפחה הזו, הרי זה כפר בשם דברי נביאיו. ועל זה מוסיף הרמב״ם, הלכה למעשה, בהלכות מלכים, פרק י' א', והפרק אחד לפני האחרון, שני הפרקים אחרים בהלכות מלכים, מוכנים גם הלכות משיח, והפרקים שעוסקים בעניין המלך המשיח עתיד לעמוד וכו'. אומר הרמב״ם, פרק י' א', הלכה א', וכל מי שאינו מאמין בו במלך המשיח, ומי שאינו מחכה לביאתו, שני דברים, יש להאמין בו, יש לחכות לבואו, לא בשאר הנביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבנו. ופה יש להקשות לכאורה, הרי מי אמר שהציפייה לישועה צריכה להיות חלק מאמונה במשה? אני מאמין שמשיח יבוא. זה חלק מהעיקר, בעזרת השם. אבל למה צריך לצפות לו? שנקרא, או תראה, או תראה כמה טוב יהיה, מה ימשך, כשאנחנו נהיה הרי. עכשיו אנחנו נצא, נהיה המעפילים. יש להגיע להורא, אני אראה מה, יש חיוב בעודי ואתם שבט ניצנים, מה לא תקרא, לא, נגיע, מה הבעיה? אז למה? לכאורה זה תולדה, אתה מה, אתה מאמין שהוא יבוא, ואולי בכל יום, לא יודע. עכשיו, אני מבין, מי שלא מאמין שמשיח יבוא, זה באמת כפירה. אבל למה מי שלא מצפה לו, והוא כופר בתורה, הוא משה רבנו, כפי שאומר פה הרמב״ם, כי אנחנו בכל זאת מאמינים שבו משיח. אז זה מוזר. אלא שפה העיקר הזה מעבר לנו שהנושא המרכזי הוא לא המשיח או הציפייה למשיח, אלא גאולה. ולהבין מה שלקבוע בדעה הפנימית שלנו, מה המצב האמיתי. מה המצב האמיתי שלי הפרטי, של הפרט ושל הכלל בעם ישראל, ובשביל זה אנחנו צריכים לחיות בתפיסה הזאת שרגע, יש פה עיוות. אנחנו חיים בסבבה, קמים בבוקר, הולכים לישון, אוכלים, בסדר, קצת מלחמות, קשה, מצב כלכלי בטח שיותר טוב, הרבה פיתורים בגלל ה-AI, אבל סבבה, אבל ברוך השם. לא, אנחנו צריכים לחיות בתודעה עמוקה שאנחנו חיים במציאות מקולקלת, פדיחה. יש פדיחה, לפדיחה הזאת קוראים גאולה. סליחה, גלות. היעדר הגאולה הוא הפדיחה. ולהבין ולהפנים שהגלות היא מציאות לא נכונה שסותרת את הטבע שלנו, והתפקיד של המשיח זה בסך הכל להחזיר אותנו לטבע שלנו, למצב הטבעי שלנו, לדיפולט, או בעברית, זה זמן הגאולה.
רמה אומר
שאין בנים לו כמשיח. רגע, 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 אתה צודק. ועדיין, צריך להבין מה זה אין בין לבין. אלא שבת מנחויות. ניגע בזה עוד מעט. ולכן הרצון הפנימי שכל נברא שואף למצב של הטבע שלו. מי שהיא זברה היא שואפת למרחבים ולסוונות, ומישהו, לא יודע, טוקי שואף ליערות גשם באמזונס, אוקיי? כל אחד שואף למצב הטבעי שלו, המצב הטבעי שלנו, השורש שלנו, אנחנו באמת, זה הגאולה. והעיקר ה-12 מחייב אותנו לתפוס ולהאמין שמות המשיח, זה מה שחסר לנו, זה מה שמצליחים באמת, וכל המצבים האחרים זה בעצם עיוות בצורת האדם, בצורת החיים או בצורת האומה והעולם כולו אפילו. ולכן אני מצפה, אנחנו מצפים לביאת המשיח שיתקן את הכל, גם ברמת הפרט וגם ברמת הכלל, ויחזיר את עם ישראל למצב הטבעי שלו. אבל מי שלא מחכה למשיח, כלומר מי שבעצם הלכה למעשה תופס את המצב כיום כאפשרות מסתברת, סבירה, סבבה. מי שמתייחס למציאות העכשווית כתכלס הגיוני, סבבה לי, כאילו... הכל בסדר. פעם שמעתי משהו רב שיש אנשים שפסגת השאיפות הרוחנית הדתית שלהם זה להיות פרווה ואחרי מינכה. אם הוא כבר פרווה וכבר יכול לשתות את הקפה בארבע, הוא יכול להתפעל מין, הוא אחרי מינכה, שומה, המחיה. עכשיו, אני כבר אצלי עשיתי היום, רטטה. אני גם אחרי מינכה, וגם אני כבר יכול לשתות קפה כי אני כבר פרווה, כי אני עשה 9 ימים, אז בכלל, אין בשר. ולכן, מי שחי בסבבה עם המציאות העכשווית, אני אגיד, בואו נדבר, לב יודע מרת נפשו, רובנו ככה. רובנו כאילו, משיח עכשיו! חפציים היה הולך לישון ככה עם הנעליים והמסודרות והבגדים והמקל, אמרו לו, מה, משיח בא, אני אשר כאן נוסע לירושלים. אמרו לו, מה לחץ? אמרו לו, אני כהן, אני ראשון בתור לפר האדומה, אני צריך... אנחנו לא חיים בתודעה הזאת. ואומר פה הרמב״ם שמי שלא מאמין, אז הוא כופר בעיקר של אמונה בביאת המשיח. וכל עיוות באחד מעיקרי האמונה, אתם זוכרים, נכון? זה עיוות תפיסת העולם. ולכן מי שלא יודע ולא מבין ולא מפנים את משמעות הגלות והגאולה ומה ההשפעה על החיים שלנו, אז העולם שלו מעוות והוא יוצא מכלל השייכות לעיקר ה-12. ולכן האמונה בביאת המשיח מחייבת אותנו להכיר ולהבין את החיסרון שאנחנו מצויים בו, וזה מחייב אותנו להרגיש את הצורך בתיקון שיעשה ביבואים ורוח אפינו משיח צדקנו. כי מי שלא מבין שיש חול יכול לתקן, שרבי נתן אומר בשם רבנו, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, מה ההמשך? תאמין, תאמין שיכולים לתקן. אומר רבי נתן, שרבנו אמר, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן, מה זה אומר? אם אתה לא יודע שיש קלקול, איך תתקן? אם אתה מי שיכול לקלקל. כלומר, עצם זה שאתה יודע שזה קלקול, פה טעיתי, פישלתי, שברתי, במילים אחרות, גילוי מוקדם מציל חיים. כשאדם לא יודע שהוא חולה, איך הוא ילך לרפא את עצמו? בגלל שאתה מי שיכולים לקלקל, מתוך רצפח התיקון, אם אתה לא יודע שהמצב מקולקל, אז מה יהיה? ולכן אמונה בביאת המשיח משמעה חיוב להסתכל נכון על העולם ועל המציאות שלנו כפי שהיא כאן ועכשיו. מצד אחד להכיר תודה, להכיר טובה על מה שיש, ויש הרבה. ומצד שני לא לחשוב שהמציאות שלנו, אפילו פה בארץ ישראל, התחלת את הגאולה עם צבא יהודי וממשלה יהודית. לא לחשוב שזה נורמלי. לצפות בכל יום להחזרת צורת ומהות האדם באמת. צורת האומה האמיתית, לצפות בכל יום לתיקון השלם של כל החוסרים, הקלקולים, העיוותים שיש בעולם וגם בעם ישראל. ולכן האמונה בביאת המשיח צריכה להשפיע על כל אחד גם בתוך הדלת אמות שלנו. לראות את הקלקולים בתוכנו בעקבות הגלות ולשאוף לחיות בצורת האדם הנכונה. ולכן מי שלא עושה את זה בתוך עצמו, נדפוך. כל מי שעושה את זה בזכות בתוך עצמו, אז הוא יזכה להבין את עצמו באמת מה חסר לו. ואז הוא כבר לפחות ביחס לעצמו, בחצי הדרך לגאולה. איך רבי נתן אמר? אני כבר זכיתי לביאת המשיח. רבי נתן שהיה בברסלב, כן, תחת העינויים והרדיפות של הצער וכל מה שעשו לו, אבל אני כבר זכיתי לביאת המשיח, ברמה הפרטית. לא ברמה הכללית, לא הלאומית. אבל כל זה נובע מהסבר חז"ל בדברי המדרש על פסוק ידוע תדע. שמתוך ידיעת החיסרון והצער שבגלות, אז יוודע הצורך בגאולה. וזה מה שיגרום בפועל להביא את הגאולה. אנחנו אומרים פה, ידוע שאני משעבדן, תדע שאני גואלה. ופה מוכרחים להיכנס לשאלה ולדיון, מהם המקורות של הרמב״ם בסוגיה הזו? מניין לו לרמב״ם הקדוש שיש חיוב אמוני, אולי גם מעשי כפי שנראה בהמשך, להאמין ולצפות לביאת המשיח. כך כותב רבנו יצחק מקורביל בספרו סמק. מה זה סמק ראשי תיבות? ספר מצוות קטן, להפוק ימי הסמק, ספר גדול. כך כותב הסמק מצווה א', לידע מקור ו', לידע שאותו שברא שמיים וארץ הוא לבדו מושל מעלה ומטה ובארבע רוחות כדכתיב וכולי, מדלג קצת, ודרשו חכמים אפילו באוויר לדע פירוש להפוק מן הפילוסופים שאמרו שהעולם נוהג מאליו במזלות ואין לו מנהיג ולא דבר, ואפילו קריאת ים סוף אני מדלג קצת, מדלג, ובזה חכמים במסכת שבת, אף למד א', ששואלים לאדם אחר מיטה משעת דינו, ציפית על הישועה? ואיכן כתיב מצווה זו? אלא שמה מינה בזה תלוי, שכשם שיש לנו להאמין שהוציאנו ממצרים כדכתיב אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מגומר, ועל כורכך, מאחר שהוא דיבור, כלומר מאחר שהוא בעצם חלק מעשר הדיבורות, מעשר הדיבורות זה עשרה ציוויים, אחי כאמר, כשם שאני רוצה שתאמינו בי שאני יוצאתי אתכם, כך אני רוצה שתאמינו בי שאני השם אלוהיכם, ואני עתיד לקבץ אתכם ולהושיעכם, וכן יושיענו ברחמיו שנית וכולי. כלומר, הסמק מבאר לנו שכל מה שנראה בדיבור הראשון, בדיברה הראשונה, אנוכי השם אלוקיך הוא חיוב גמור, ולכן, רגע, אשר הוצאתי מארץ מצרים, איזה מצווה יש פה? איזה חיוב? מה, זה לא נכלל באנוכי השם אלוקיך שמופיע ברישא? אומר הסמק, לא, יש חיוב להאמין שיציאת מצרים היא לא מאורע חד פעמי, אלא זה התחלת גילוי מלכותו על ידי ישראל שתוסיף ותתגבר ותתחזק עד הגאולה העתידה. ושורש ההבטחה לגאולת ישראל נאמרה ליעקב לפני שעד המצרים, הנוכר ירדימך מצרימה והנחי ההלכה גם הלא. אז זה מבאר בית הלוי. מי זה בית הלוי? הגאון רבי יוסף דב הלוי סולובייצ'יק, הגריד. אבל לא הרב סולובייצ'יק המכונה הרוב, כן, מבוסטון וניו יורק, אלא סבא רבא שלו, כלומר אבא של רב חיים, רבי יושע בר המקורי, שהגריד הוא קרוי על שמו. אז כך כותב בית הלוי. גם עוד ביור בכוונות הכתוב, דכאן באה לו ההבטחה הגדולה שבכל ההבטחות, שיהיה נקרא שמו על ישראל, והכוונה בזה זה לעולם לא יפרסם שם כבודו בעולם על ידי מעשה יוצא חוץ מדרך הטבע, רק באמצעות צורך ישועתן של ישראל, ועל ידי ישועת ישראל יתפרסם שם כבודו בכל העולם, ובכל מעשה ובכל זמן שיהיו ישראל בשפלות חלילה, ממילא יהיה גם כבודו באסתר ובעלם, וזהו שנאמר, לא אנוכי ירד עמך מצרים עד, כל זמן שאתה תהיה בירידה, גם כבודי אינו נגלה בעולם, וזהו שנקרא בדרך משל שירד עמו למצרים, הדרך מאמר הכתוב, עמו אנוכי בצרה, ואנוכי הלכה גם עלה, שיהיה מעלה אותך, אז על ידי עלייתך יתפרסם גם שמי בכל הגויים, ויהיה עליה לכבודי. ולכן תוכן החיוב שלמד הסמק מיישר הוצאתי רמת מצרים, כלומר לצפות לישועה, זה לא רק להאמין שתהיה ישועה בסוף, כן? שאנחנו נהיה הרואה, כן? שזה בסך הכל ידיעה באלמה, בוודאי שאין משהו מצווה ושום חיוב, אלא החיוב זה לבקש ולקוות שתבוא הגאולה, מכיוון שבזה תלוי גילוי מלכותו יתברך בעולם, אז צריך לצפות ולייחל שהעולם ייראה בפועל, כמו שהוא נתגלה ביציאת מצרים, שכולם ידעו, שמעו אמיר גזון, כן, אז יבלו אופי אדום, כולם הבינו שהיה פה משהו גדול. אז נמצא שאותו חיוב לקבל את גילוי אמונה ביציאת מצרים, מחייב אותנו לבקש ולחשוף ולהתפלל ולייחל שהגילוי הזה יתברר לבסוף בעולם כולו על ידי הגאולה השלמה. ולכן הציווי, הדרישה, ציפית על הישועה, זה קשור למוות המשיח, אומר הרבה מלכות מלכים, ראינו את זה, וכל מי שאינו מאמין בו, או מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר נביא מלבד הוא כופר, אלא בתור משה רבנו. אי אפשר להסתפק באמונה אודות האמת שהתגלתה בעבר, צורך העניין, שם קוד, יציאת מצרים. אלא כבר עכשיו צריך לבקש שכך ייראה העולם גם עכשיו כעת חיה. ובאמצעות הציפייה הזו, אנחנו מחווים לכך שיתגלה בעולם כולו בחינת אנוכי השם אלוהיך, מה שנתגלה לעין כל בדור מצרים, במתן תורה, ביציאת מצרים ובקבלת התורה, בסיני. טוב, אבל מכלל הם, אתה שומע עליו, כלומר מי שנוח לו בעולם כפי שהוא מתנהל היום, כלומר משמע שהאמונה שלו לא שלמה, אין אמונה בלי ציפייה שהעולם ייראה בפועל יותר טוב. אני מאמין בלב, לא אל תאמין בלב, תאמין בפה, תאמין בידיים, ברגליים, מצוות, תכלס. בגמרא בסנהדרין עסקנו בסוגיה הזאת ממש בשיעורי ההקדמה, שדנו בשיעור מה היחס לגבי מי שטועה לגבי אחד מהעיקרים, הוא כן כופר, לא כופר, מי שלך את המחלוקת שם בין הרמב״ם לרייבד וכולי, ואז אמרתי לכם שאנחנו נגיע לגמרא הזאת בהמשך, אז עכשיו הגענו, נראה באחרון בסדרה, אז אין ברירה. אז אני חוזר על עיקרי הדברים בתמצית, כי כבר למדנו את זה בשיעור השני או השלישי, משהו באזור הזה. תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צדי ט', אנחנו במקור ח'. רבי הלל אומר, אין להם משיח לישראל שכבר אכלו בימי חזקיה, אמר רבי יוסף, שר עליהם הרי לרבי הלל. דעת רבי הלל, אחד האמוראים, שכבר אין להם משיח לישראל שכבר אכלו בימי חזקיהו, והדברים של רבי יוסף שם אומר, בתגובה, ימחו לו, אני תרגם, ימחו לו הקדוש ברוך הוא, שמע דברים אשר לא כן, כך אומר רש"י. האמירה הזו של רבי הלל, כאילו המשיח לא עתיד להגיע, מעוררת, עוררה, דיון מאוד מאוד נוקב, גם בראשונים וגם באחרונים, לגבי מה המשמעות חיוב אמונה בית המשיח. אמרנו שהרמב״ם בונה את המשיח, ראינו באות א', שם בדברי הבקנה פרק חלק, להאמין ולאמת שיבוא ואין אומר שנתאחר וכו' ולצפות לו. ובהמשך הדברים של הרמב״ם בקנה פרק חלק, הוא מסכם את תדגימו לקרם, אני אחס אליהם, תראו מה הוא כותב במקור ת', מהי המשמעות של 13 עיקרים. כאשר יהיו קמים לאדם על כל היסודות הללו, מקור ת', ואמונתו בהם אמיתית, הרי הוא נכנס בכלל לישראל בחובה לאהבו ולחמול עליו, וכל מה שציווה השם אותנו זה על זה מן האהבה ואחווה, ואפילו עשה מה שיכול להיות מן העבירות, מחמת אהבתו בהתגברות יצרו הרע, הרי הוא נענש לפי גודל מריו ויש לו חלק, והוא מפושעי ישראל, וכאשר יפקפק אדם ביסוד מאלו היסודות, הרי זה יצא מן הכלל, וחפר בעיקר ונקרא מין ואפיקורוס וקוצץ בנטיות, וחובה לשנותו ולהשמידו, ועליו הוא אומר, הלא מסניח השם אסנה, וכו'. אז איך הרמב״ם יכול לפרש, מצד אחד, שהיא אחד מעיקרי היהדות, זה אמונה בית המשיח, אבל לפי רבי הלל, הוא כופר. כי מה רבי הלל אמר? שאין, הוא לא מבית המשיח. אז למה כתוב, מכל מכתוב בגמרא, שר אלי מראה, צריכים לנדות אותו, להביא טיפקס, לא, רבי הלל לא נכנס לגמרא, אנחנו לא מוכנים שהוא יהיה חכם שלנו. כי זה אחד מהדברים שכופרים בתורת משה, בתורה משה רבנו, כמו שם היה הרמב״ם, נכון? אז יש פה כמה ניסיונות איך לתרץ את זה. בעל העיקרים, אי אפשר ליישב את הקושייה על רבי הלל ולהגיד שמי שסובר שיש משיח, אלא שהוא כבר הגיע, זה נחשב שהוא מאמין בסוד המשיח, אלא בלכות מה כתוב. שמי שאינו מצפה לביאתו, זה לא שהוא משהו כבר בא. אז לא ייתכן, ואכן רבי יוסף אלבו בספר העיקרים חולק על פרק חלק, מה שהרמב"ם כותב שם בהקדמה בעניין העיקרים, ולדעתו אין 13 עיקרים. זוכרים כמה עיקרים יש לרבי יוסף אלבו? יש רק 3 עיקרים, נכון? מציאות השם, השגחה ותורה מן השמיים. זה 3 העיקרים, ורק מי שכופר בהם הוא לא נחשב במי תורת משיח, אבל מי שכופר בית המשיח כמו רבי הלל, לכאורה, אז זה בסדר. הסבר אחר לדברים של רבי הלל מובא בספר באר שבע. באר שבע זה של רבי יששכר בר איילנבורג, התלמיד של אסמא, של רבי מנחס בעל לבושים, הוא מעריס הרוג, היה בעיקר באיטליה וגליציה, לתווך הזה, במאה ה-16 בעיקר, סוף המאה ה-16, עד המאה ה-17. ובספר שלו, מסכת סנהדרין באר שבע, רבי הלל, הוא מסביר שרבי הלל רק רוצה לומר שאתה לא יכול להביא ראייה חותכת מהפסוקים של התורה לגבי יעת המשיח. אבל בהחלט רבי הלל מאמין בית המשיח, רבי יוסף אלבו שם דוחה את ההסבר הזה, הוא אומר שאז לא צריך לכפרה, אז לא צריכה מושר עליהם הרי, כלומר, מה יש למחול לו? הכל בסדר, זה לגיטימי, אני צריך למחול לו. רבינו אומר, שמחה כל מלווינס, כבר הוא שמח על הלכות תשובה, מיישב שגם על דברים פחותים, אמרו בגמרא צריך מחילה בלשון כזאת, וגם הרדב"ז בשו"ת שלו כותב שרק אדם שכופר בעצמו, באחד מקרי היהדות הוא נחשב לכופר, אבל מי שמתוך עיון וטעות בלימוד הוא טעה, הוא הגיע למסקנה שהמשיח לא יגיע, זה לא כפירה, זה מה זה? טעות, אונס רחמנא פטרי, זה הכל. ולכן לא מחשבים את רבי הלל ככופר והוא נכנס לתלמוד. טוב, הרב קוק, סליחה שאני ככה מריץ מהר מהר כדי שנספיק פחות או יותר את הדברים. הרב קוק, במאמרי הראייה, הוא כותב שדברי הרדב"ז מבוססים על גמרא בשבועות דף כ"ו, ולפי הגמרא הזו, אדם שנשבע על דבר מסוים, שככה הוא שמע מהרב שלו בשיעור הכללי. ומתברר שהוא טועה. אומר הרדב"ז שהאדם הזה שנשבע הוא לא נשבע שבועת שקר, כי הוא באמת חשב שזה מה ש... ככה הוא הבין. זה לא שהוא שיקר, פשוט הוא טעה. ולכן אומר הרב קוק שוודאי שהרדב"ז חולק על רבי יוסף אלבו בדעת הרמב"ם, ולכן גם אדם שטועה בעיונו מאחד מהעיקרים הוא נחשב לכופר. רבי יצחק אברבנאל, גישה אחרת, אומר שישנם שני עיתים לביאת השם. אתם מכירים, יש בעיתה, נכון? זה מה שניגש בראשית, ויש? אחישנה. מה זה אחישנה? זה עת שנקבעת בעצם לפי המעשים של עם ישראל. אז רבי הלל אומר שהמשיח יבוא רק, מה זה? רק בעיתה. אבל על אחישנה אין מה לדבר בהקשר הזה, כי הזכויות של עם ישראל כבר קלו בזמן של חזקיהו וכל הניסים הגדולים שהיו שם. ומה שאמרו לו שר אלי מראה, כי מה החטא שלו? זה לא שהוא כופר, אלא החטא של רבי הלל, שבעצם הוא מייאש את עם ישראל, הוא אומר להם שכבר אכלתם את הזכויות של המשיח. אז על זה שר אלי מראה. טוב, ההסבר הנוסף, הסבר כבר רביעי, אני אספר נכון, הסבר של המהר"ל בנצח ישראל, רבי יצחק אברבנאל, שהם אומרים שאין כוונתו של רבי הלל לשלול את ביאת המשיח, אלא הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו בעצמו, בלי שיהיה אדם שימלוך עלינו ויוביל את התהליך. ככה גם משמע פירוש רש"י, הרב גורן מקשה על זה, סליחה שאני ככה פה מריץ אתכם ולא פותח את הדברים, אבל מה לעשות, צריך לעמוד בזמנים. אז הרב גורן מקשה על הדבר הזה, כי הוא אומר שהדעה שסוברת שעם ישראל יהנה מכל השפע של ימות המשיח, חולקת על שיטתו של רבי הלל, שסובר שאין להם משיח לישראל, ולכן לדעתו כלל לא יהיו ימות המשיח, והוא מתרץ בדוחה, כשהגמרא הבינה שאם הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, אז סדרי העולם השתנו לגמרי, ובכל זאת צריך להאמין בכל רגע בביאת המשיח. ולכן חלק מהפירושים שמניתי עכשיו, הם לא באמת מיישבים את דעת הרבי הלל, כפי שהרמב״ם הסביר אותה. אז אם אני מסכם את היחס לשיטתו של רבי הלל בגמרא וסנהדרין, אז ראינו שהרמב״ם ובעל העיקרים נחלקו, האם ביאת המשיח זה אחד מעיקרי היהדות, שמי שחולק עליהם או לא מאמין בהם הוא כופר. בעל העיקרים מוכיח את דבר רבי הלל, אבל יש פירושים אחרים. נאמרו דבר רבי הלל, או שאומר שאין משיח לישראל, כלומר אי אפשר להוכיח את זה מהפסוקים, או שרבי הלל הוא לא כופר אבל הוא כן טועה, או שהקדוש ברוך הוא לא יחיש את ביאת המשיח על ידי מעשה עם ישראל, או שתקופת המשיח תגיע בלי מלך המשיח. ובכל מקרה נראה שכל מה שאמרתי עכשיו זה לא סתם פלפולים באגדות, יש נפקא מינה למעשה. מה נפקא מינה למעשה ולא רק לאמונה? יש מקורות רבים בסוגיות בש"ס ודברי הפוסקים שהחיוב לצפות לביאת המשיח בכל יום שיבוא זה הבסיס להרבה הלכות, הם בכלל עושים אותם בלי להבין למה. למשל, העניין של עליית ישראל במקום כהן, בקריאת ראש של שעות מנחה, או הטלת מום בבכור בזמן הזה, חילוק יוצאי הרגל. בואו נראה את הדברים, שו"ת תגרות משה, אור החיים חלקי סימן ח', מקור י' לפניכם. בעזרת השם י"א ניסן תשל"ט, מעט כבוד אהובי בין אחי וחביבי הגאון, ביחיל מחלפה שנשליטה, כולכם תעמדו על הברכה וכולי, וגם נקיים לבניין בית הבחירה, ונקיים גם מצוות פסח אף עם מטומאה, ששת ימים לקיים ראייה וחגיגת שלמים ובשלמים, וכנבואת מלאכי, אשר פתאום יבוא אדון אליכלו האדון, אשר אתם מבקשים, אשר יש לפרש, אף כשלי ברמז, דהרי יראו כל הקיצים, שאמרו אף גדולי עולה, ואם כן, בכל יום שיבואו פתאום, שהרי לא ידוע שום טעם על עדיפות היום מהקודמים, שלכן מצד אמונתנו, התאורה יכול לבוא בכל רגע ורגע. ולזה משמע שאיקה חיוב לצפות יותר מחשיבות ספק. דעה למה, דאמר שרמב"ם בדקאי סובר שבליקה מקדש שבליקה מקדש, כלומר בעין שאין מקדש, עיר מזרח מתיר בשביל מהרה בית המקדש, אף שהוא שלא נבנה על 15, נאסר יום הנף כולו, ואם היה זה רק בחשיבות ספק, והוא גם רק ספק קטן, לא היה שייך למגזר ולסור בחדש כל יום הנף, אלא משום להחיוב בכל יום, ביום לצפות, כן, ודאי שיבוא היום, ממילא כשיבוא 15 יהיה חיוב לצמא וכולי, אני מדלג פה על שאר הדברים, יש פה גם מנחת יצחק, שהוא שואל נפקא מינה למעשה, האם מותר שאנשים צדקניות שנוהגות ללכת לבית הקברות כי בהיריון, למה? כי אם יוולד להם תינוק ישר יתמת המאמת. ומה אנחנו רוצים? בעצם שיוולדו תינוקות טהורים, נשים אותם בבניין אבנים שלא מקבל טומאה וכלי אבנים וכולי, כדי לגדל אותם בטהרה, כדי שתבוא הפרה אדומה, מה הם יכולו לעשות? לעשות את הישר הפרה אדומה, כי יש עוד אחד שהוא טהור שמתאר את הזולת, נכון? אנחנו מייצרים פה טהורים. אנחנו דן פה בכל השאלה, אני מקריא לכם בחלק המסומן, בחמש השורות האחרונות של המנחת יצחק, ובזה נראה דרך היום, גם כן שבמהרה יבנה בית המקדש, ונשים מעוברות עומדות ומצפים מתי יתקול מצווה רבה זו, ושומרות עצמן מטומאה ככל האפשר, ואם כן אפילו אפשר לומר, דמיקן המקור למנהג של נשים מעוברות שנזהרות שלא ללך עוד על בית החיים. ובסוף דברה, כן, זה מה שאמרנו, למה נשים נמאות מחיי בית הקברות, כי מראי בני המקדש, והן רוצות שהילד שלו יבלד בטהרה, וכו'. יש פה עוד הרבה מה להרחיב, עשינו ממש שיעור קצר, לדעת שהגלות, אף על פי שאנחנו אומרים לסקות בהתחלת את הגאולה, אנחנו עדיין בפדיחה נוראית, לא זכינו לגאולה השלמה. יש לנו הרבה הרבה עבודה של ציפייה, תפילה, כיווי, ייחול, וחלילה לנו מלהסתפק רק במדינת ישראל, שאף על פי שהיא ראשית צמיחת גאולתנו, אבל רק ראשית, מה אנחנו רוצים? גאולה שלמה, לאלתר לגאולה, לאלתר תשובה, גאולה שלמה. וכן אמר, כי לישועתך קיווינו כל היום. השאלה היא דבר שקרנים. באמת, לקוות כל היום, לא פשוט. טוב, עד כאן. עשינו בזריזות יתרה את העניין של אמונה ביאת המשיח וציפייה לישועה. לפי שיטות הראשונים וחלק מן האחרונים בנגלה. עכשיו, בכלום זמן שנשאר לנו, הראו לאחד סדרה למה דעת חב"ד בנושא האמונה במשיח, ומי שלא מכיר, תדעו שלחב"ד יש קטע עם המשיח. בסדר? בעניין הזה. טוב, אז כאמור יש עריכות דברים בדור שלנו, הדור השביעי, עריכות דברים של כבוד קדושת הרבי מברדיצ'ב רבי יחיא בן שניאור, זכותו המגינה עלינו, זכר צדיק קדוש לברכה. ואני אנסה לתמצת בעיקר במילותיי מה משנת הרבי בסוגיה, נראה גם כמה מקורות, אבל העיקר זה טוב. מסבירים ככה, האמונה בביאת המשיח ובגאולה השלמה זה חובה על כל אחד ואחת מישראל. והאמונה הזאת היא כוללת לא רק את האמונה בביאת המשיח, אלא גם את האמונה במציאות שלו שהוא צאצא לדוד המלך, שיחזיר את המלכות והמשפטים והשיבה. שפתה עיר כבר ראשונה ויועצה עיר כבר תחילה. כן, ממש, השיבה שזה כמו שאנחנו מייחלים למציאות כזו של סנהדרין, ואז קיום המצוות יהיה מושלם, יהיה נהדר, יהיה כמו שצריך. ולכן האמונה בעיקר ה-12, אותות ביאת המשיח, היא כוללת גם את האמונה במצב של העולם העתידי. שתהיה מציאות מתוקנת ושלמה ורלוונטית, שתאפשר את כל קיום מצוות, שלושת רגלים, מטומאה וטהרה ויולדת וזבה, הכל. וזה הסבר של כמו שאתה רבי, מצפותו מגן עלינו, למה הרמב״ם מעריך בעיקר הזה. כלומר, גם בסיום משנה התורה ולא רק בהקדמה לפי פרק ח', הוא מקדיש את העיסוק בזה גם פה, בחיבור הפרשני וגם בחיבור הלמדני הלכתי שלו. אז ראינו כבר שיש שני דברים בעיקר הזה. העיקר ה-12 כולל גם להאמין במשיח שהוא יבוא, וגם לצפות לו בכל עת ובכל שעה שהוא יבוא. ועכשיו אני רוצה שנרחיב טיפה יותר על הציפייה למשיח. שהציפייה למשיח כמובן כוללת ותומנת בחובה גם את האמונה בביאת המשיח. וככה כותב הרמב״ם בהלכות מלכים, ראיתנו את זה עכשיו, וכל מי שאינו מאמין בו, שאינו מחכה לביאתו, כלומר, מה זה לחכות? כלומר, זה להבין שההתגלות שלו היא רלוונטית בכל רגע, זה לא מופרך שהוא יתגלה. מה שקשה למה הוא לא מתגלה. וככה מסביר הרמב״ם כדי הפרק חלק, שבנוסף לזה שיאמין ויאמת שיבוא, גם שלא יחשוב שיתאחר, שלא נקצב זמן לביאתו, ולכן זו ראייה שהיא יכולה להיות תמיד בין בזמן קרוב בזמן רחוק, ולכן חלק מהאמונה זה להאמין שבכל רגע ממש טוק 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 מלך המשיח, לא מוכבב, מוכבב, כן, ממש ככה להאמין במקום הזה. לפני שבועיים דיברנו על כל מיני נפקמינות שקשורים על כל מיני מישורים שונים ביחס לאמונה במשיח, אמונה בעתיד, ועל זה אמרו חז"ל טיפה חרוכן של מחשבי קיצים, כי אלה שעוסקים בחישובי קיצים הם בעצם רק מרחיקים את האמונה, כי כשעובר הקץ ואז אתה מגלה שהמשיח לא בא, זה מאכזב, מאבד את האמונה. וגם בצד השני של המטבע, זאת אומרת שהמשיח יבוא ביום העצמאות תשפ"ז, אז זה מונע ממך לקיים את הציווי שבכל רגע ערבית שחרית במנחה, מה לעשות? כי לישועתך קיווינו כל יום, ומצפים לישוע, מצפים בעניין הזה. טוב, אז עכשיו נתחיל להבין את המקום של הדרשה של חז"ל, מי אומר את זה שם? רבא. בשעה שמכניסים את האדם לדון, אומרים לו ציפית על הישוע, נכון? הצגת בריאה בפייה, קבעת את דין התורה, וכו' וכו'. מה זה? מה הכוונה? מה מוזר פה? ציפית על הישוע? אלה, קבעת את דין התורה, אפשר לראות. עסקת בריאה ברביעה, נשארת עשירי המניין, שאומרים קדיש, מה הבעיה? אלא פה, הציפייה למשיח בתור חלק אינטגרלי מהאמונה במשיח זה חידוש משמעותי. כי בסופו של דבר עיקרי הדת זה דעות ואמונות, זה לא דברים שהם תלויים ברגש או דברים שתלויים בלב. וממילא מה זה תנועה של ציפייה? זה תנועה של כמיהה, זה תנועה של התרגשות, של ייחוד, זה תנועה נפשית, זה לא תנועה מעשית בעניין הזה. ולכן שאלה מהי באמת שיטת הרמב״ם. אז יש שמבארים את הרמב״ם שאין כוונתו לציפייה ברגש, בלב ממש, אלא ידיעה ואמונה שבכל רגע יכול להגיע. האם זה יקרה היום בבית אב, האם בג' אב, האם בג' אלול תפשין פי תת? לא יודע, אבל להאמין בהקשר הזה. וזה מדויק לשאול הרמב״ם, שבפירוש המשנה הוא אומר, ואל יחשוב שיתאחר. ולכן יש שמוסיפים על הציפייה לשיטת הרמב״ם שזה ביטחון בהשם, לא רק שיגיע, אלא שיגיע בכל עת, בכל רגע. כמובן שהרבי היה מויפת בעניין הזה, שהוא בא לעורר את המשיח, ואני זוכר פעם ראיתי בנערותי סרטון וידאו של דולרים, מכירים? שאנשים עוברים ומחלקים לרבי דולר, והוא כזה מדבר את המשפט וחצי. אז פעם הציגו לו את אשת התקשורת ג'ודי ניר מוזס שלום, את משפחת מוזס, הבעלים של ידיעות אחרונות, אז אמרו לו, כבוד הרבי, תכיר, זאת ג'ודי ניר מוזס וכולי, והיא מבעלי ידיעות, עיתון ידיעות אחרונות. אמר לה רבי, יש לך שליחות מיוחדת מאוד. אז יפה, אני? אמר לה, כן, עד מתי את מוציאה את העיתון, את הכותרת? זאת אומרת, ב-12 בלילה אני סוגרת את הכותרת וזה אפשר להוסיף. אבל את צריכה עד הקהל 12 להשאיר את העמוד הראשי חלק עם הכותרת ברוך הבא המלך המשיח בכל רגע יכול לבוא, הגיע 12 והוא לא הגיע, אז תשימי את החדשות על הליגה. מה?
מסי.
כן ביבי, רק לא ביבי, מסי למין ימל, כן, מה יפה הוא למשי עשה, לא יפה למשי עשה, לא יודע מה עשיתם בסדר ערב אתמול, אבל
משחק
התחיל ב-10 סדר ערב עד 10:30 הייתם מחמיצים את כל המכות בהתחלה, אבל לא משנה. טוב.
בכל מקרה, הרבי מסביר
שיש מפרשים שהחיוב עוד הצפייה למשיח זה רגש הלב ממש, כמו שהסביר לנו ברמב״ם את המקור שלו, כאילו שהציפייה למשיח זה חלק מהמבחן של האמונה במשיח. אבל יש הרבי מציין שיש מי שפירש שחובת הציפייה למשיח זה עצם החיוב להתבונן וללמוד אודות כל פרטי הגאולה ומעלותיה. לא סתם הרבי תיקן שלוש פעמים ללמוד הלכות בית הבחירה. ללמוד מה יהיה בגאולה, מה יהיה במקדש, איך זורקים את הדמים על המזבח, איך מקטירים את הקטורת, מה מיוחד בשחוטי חוץ, כן, אתם מסכים עכשיו נכון וכולי, לכן על זו הדרך. בדקותי שיחות חלק כף, שיחה ב', הרבי מרחיב על אופי הבקשה והציפייה למשיח. אופי הבקשה והציפייה שמתבקשת זה רגש שחודר וממלא את כל האישיות, את כל ההוויה של הלב, ולכן הוא לא יסתפק בבקשה חד פעמית מתפילות היום, אלא בכל רגע ורגע, we want משיח now, עכשיו אני רוצה משיח now, ממש עכשיו בעניין הזה. בב ותחייבים חלטו מרחמים ולירושלים מרחה, תפילה מלאה מזה. כלומר, להגיע למצב שאין רגע שאתה לא עסוק כל כולך בביאת המשיח, הוא ברצון המשיח, ואני לצערי לא שם. יש פעמים בתפילה שכן, לכמה פעמים ביום, אבל אני לא כל הזמן ככה, ומניח שגם אתם, או רובכם לפחות. עוד אלמנט שקשור, שזה גם קצת מה שנקרא דבר ביתו מטוב, זה סביב כל העניין שהירושלמי גם אומר, כל דור שנבנה בית המקדש בימיו, כן, כאילו החריבו, כאילו חרב בימיו. והרבי מסביר בי"ב סיוון תרצ"ד דיזיין, שמראש אני אומר, סליחה, זה היה בי"ב תמוז תש"מ, הרבי תיאר הדברים של הרוגצ'ובר, שהרוגצ'ובר מביא את ההגדרות של חורבן הבית. כלומר, חורבן הבית זה דבר שפעולתו היא מחודשת בכל רגע. בכל רגע הבית נחרב, אז בכל רגע גם מה אפשר לעשות? לתקן ולבנות. ולכן, כל רגע שהבית לא נבנה, אז באותו רגע כאילו הבית נחרב. כלומר, מקלה עליו, אתה שומע הן. מקלה אתה שומע עליו. בהקשר הזה, בהקשר הזה. טוב.
רב, חבדנו מסבירים את ימות המשיח ככל מה שהרמב"ם מתאר בהלכות מנחים כמעט אחת או כמין תהליך?
זה באמת שאלה טובה, ושאלה מה תהליך. כדאי שחבדניק ממוצע לא מקבל את המושג התחלת דגאולה. נכון? למה לא קודם פרק התחלת דגאולה? כי אומר, מה זה התחלת דגאולה? או שיש גלות או שיש גאולה, אין באמצע. ככה בעניין הזה. מתי שהרמב"ם סולובייצ'יק וכל דודים דופק, עם ששת השלבים, היה זה הדוד, היה זה הדוד, היה זה הדוד וכולי, סבור אחרת, אבל בסדר. ולכן יש פה עיקרון מאוד חשוב. הציפייה לגאולה מיוסדת על העובדה שהאדם מכיר את העובדה שהוא בגלות. גם אתה או אני, נשוי עם 6 ילדים, חי בגלות. לא חסר לי דבר, ברוך השם, אבא תפנק, אבא תשאיר תפנק, הכל טוב, כן? אבל העובדה שתכנס, בית מקדש אי אפשר. אי אפשר! כמה מצוות אפשר לקיים היום? יש תרג מצוות, מה? המניין הכי מחמיר מדבר על בין 271 ל-291 מצוות, וגם זה רק אם אתה כהן וחי בארץ ישראל, זה אפילו לא 50%. רוב מוחלט של המצוות, נוהגות בפני הבית, בשביל ספר החינוך. אי אפשר לקיים אותם היום. בתשפ"ז אנחנו לא הולכים לקיים מצוות נטילת 4 מינים, מדאורייתא. למה? כי זה יוצא בשבת. ובשבת לא נוטים 4 מינים, אלא אם כן אתה בבית המקדש. וזה נטילה דאורייתא, לכן השנה לא נוטים מדאורייתא. באסה. זה יופי, זה באסה, כל אחד עושה מה שהוא רוצה. כן, לפעמים דרגה דילי, זה גם אומר אגב שאין תקיעות ביום הראשון. אתה יודע מה אתה אומר רשי בישיבה? יום חג של הרב רב. יש, לא, לא, לא היה לכם, נכון? רק שמעתם.
מה?
כי אחד הוא מי התהילה.
לא, שמענו
את התהילה. לא, אבל לא עושים השנה בשבת, שיש חג ראשון של סוכות בשבת, אז גם ראש השנה בשבת. אז מה עושים פה בישיבה? שיתבוא תראה.
כל המדם, לא?
מה?
כוח המדם.
כוח המדם עושים למלצח ומכוח מזמור, כל העמים תקיעו רב. כולי, עלה אלוקים בתרועה, עד השם, בכל צופה, נכון? ואז, אין תקיעות, יש שקט. כל אחד חושב, מתמונן, מסתכל בשעון, לא יודע. אשר, אשר, כן, מה אתם ממשיכים לזה? טוב. נתחיל קצת לסכם ולהתקדם עוד כמה דברים בחב"ד במה שנספיק, כי זמננו כבר מתחיל להתקצר. טוב, הציפייה לגאולה מיוסדת על כך שהאדם מכיר באסתר. הוא גם מכיר מה המטרה של האסתר, שזה לא שהקדוש ברוך הוא נטש אותנו, אלא עניין הגלות הוא לדחוף ולהביא אותנו למקום פנימי שלם ועמוק יותר בעבודת השם. ולכן גם כשאנחנו בגלות אנחנו עשינו לוותר על תנועת הנפש של ציפייה וחיפוש אחרי האור של הגאולה. יש משל של המגיד ממזריץ, שגלות השכינה זה כמו אב שמסתתר מבניו. כן, הוא מתחבא מתחת לספה, אז לא אומר את הרע שהוא מתחבא, כדי שיחפשו וימצאו אותו. נכון? אבל ברגע שהבנים מרגישים שאב לא מסתתר מהם באמת, אז הם יותר, יש עוד יותר דרייב לחפש, כלומר, זה הצמצום לא כפשוטו. כשאתה יודע שאני מתברך פה, אז אתה יודע שאתה בגלות, אז אמרו לך דרייב, רגע, הוא פה, אז בוא נמצא אותו, קדימה, אז בוא נחפש אותו. ולכן שהוא לא מרגיש שיש בכלל אסתר, שיש חוסר, למה שהוא יחפש? כן, זה לא, לא פשוט. מי שלא מרגיש את החוסר שהיא אותו רווק, למה שיתחתן? מי שלא מרגיש את החוסר בתזונה נכונה, למה שיוכל תזונה נכונה, כן, וזה. לכן ואנוכי אסתר, אסתיר פניי ביום ההוא, אבל שני דברים שזכרים דיברנו, מה זה אסתר אסתיר? אני אסתיר את ההסתרה, כלומר שאנשים לא ידעו, אפילו באסתורה שבתוך האסתורה, הם בכלל לא יודעים שהם באסתרה. הם לא יודעים שהם בגלות, כמה טוב להם. נקודה משמעותית שמובאת ברבי ביחס לציפייה לגאולה, זה עניין שהציפייה עצמה מקרבת את הגאולה. ועל זה מוכרדם בדרש תהילים, תראו, מקור י"ב, הבאתי אותו דווקא מדברי הרד"ק. בסדר? רואים מקור י"ב, ככה לקראת הסוף. אומר הרד"ק, ביתר השם לארץ ותעצר המגפה מעל ישראל, שם כל העניין של דוד המלך ספר את העם, ואז בעצם מהמגפה, ואז את הבנים של שאול, הוקיעו אותם על הקיר, רטפה בתאיה, כל הסיפור שם. וקביל השם תלו דיירי הרע, ובדרש כל האלפים האלה שנפלו בימי דוד, לא נפלו אלא על ידי שלא טבעו בית המקדש, והרי דברים קל וחומר. ומה עם אלו שלא היו, שלא היה בימיהם, ולא חרב בימיהם, ותחזקל, נפלו על שלא טבעו אותו, אנו שהיה בימינו, וחרב בידינו אחת כמה וכמה, מי זה אותו את המשיח? אחרי תקינו זקנים ובאים ליטה בפיהם של ישראל להיות מתפללים שלושה פעמים בכל יום, השב שכינתך הקל, ותכן זה נעננו, שלך לציון ורחמים ברוך, כן, מתפל, מחזיר שכינתו לציון, או לציון, אתה טועל לגלל, ברוך השם, טוב, ילקוט שמעוני, ויאמר השם שמואל, שמע בכל העם הזה, שמע בכל העם רבי שמעון, ויוחאי אומר, לא אותך מעשו, כי אותי מעשו, כן? בשלושה דברים עתידים למוס את במלכות שמיים, במלכות בדוד ובבניין בית המקדש, וכולי וכולי. המדרש הזה מביא להלכה הבית יוסף, בסימן קוף פי חט, כטעם להזכרת שלושת הדברים בברכת המזון, ובזה מעבר אחידה הקדוש רבנו חיים יוסף דוד אזולאי, זכותו מגן עלינו. מה שאומרים בצד שמעשה, יוצא מח דוד דבדך מה תצמיח, כי לישועתך קיבינו כל היום. שהטעם שהשם יצמיח את הגאולה זה בגלל שלישועתך קיבינו כל היום. ולכן מה שאומרים חז"ל, הרבי מפרש, אנו למה מחכים לקבל שכר, כלומר, זה שאני מחכה זה כבר קבלת השכר. ולכן, טעם נוסף שהקדוש ברוך הוא, שהרבי מבאר את הטעם הזה, זה שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים. כמו בלמוד אפסן מחדלת, שלמה היו אמהות עיקרות, הוא מתאבל סייתם של צדיקים, הוא מאוד רוצה וצריך את, את, את התפילות שלו בעניין הזה. ולכן, הקדוש ברוך הוא רוצה שבני ישראל יבקשו את הגאולה. אף על פי שאנחנו לא ראויים, דור שכולו חייב, ודאי לא דור שכולו זכאי, אנחנו חייבים, חייבים, חייבים.
ופה, הרבי מסביר למה כל העניין של הגאולה והמשיח זה מובא רק ברמז בתורה
גם על הגלות, כן? תוהו ובוהו ולכן למרות שבתוכנו מוצאים ביורים לכל העניינים בנוגע לגלות שמבואר מעלתה כלומר לגלות את האור דווקא מתוך החושך אתה הולך למקום של הגלות ודווקא משם אתה כמו שהרבה אנשים שאני מכיר עשו גילוי קשם, מעבודה או סמיכות חילונים פתאום הגיעו לארצות הברית, לקנדה, לאוסטרליה וכולי, אנגליה ועד פתאום הם התחזקו, למה? חלק מהזהות שם, זהות היו את מסלת, אתה לא בא לבית כנסת, חביבי, כיפה, ושם זה לא תל אביב. אין מחיצות, כאילו, אין ביחד. נשים פה, גברים פה, כמו שצריך, כאילו, לא שבדן לדגרת תל אביב, לחוף ולזפות ולחובה, סיפור אחר, אבל דווקא מתוך המקום הזה, זה עוזר לאנשים להתקרב יותר. הסבר נוסף, הסבר שבו נוגע לי בלב, זה הסבר של הרב ג'ונתן זקס. הלורד, פרופסור, הרב, כן, מכירים, רבה של אנגליה שנפטר לצערנו לפני כמה שנים, לא הרבה שנים, והוא מתרץ את שאלת הרוע בעולם בצורה כזאת. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא רוצה שנשאר בצריכים, הוא רוצה איפה אלוהים היה בשואה, איפה פה, ולמה כל הקשיים, ולמה תינוקות סובלים, ולמה שלום בית, כל זה הוא רוצה. שנשאר בצריך עיון. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנשלים עם מציאות הרואה. בגלל שזה, זה היה כדאי ולכן הסכמתי. לא. יתרה מזה, אומר הרבי. כל הבקשה והכיווי, אפשר לקוות, כיווי של הגאולה, הם אלו שבזכותם תבוא הגאולה. אני מעדה זה היא לא תבוא, אלא אם כן זה אחישן, בעיתה. ידוע מה ההבדל, אחישן אני מבין, מה זה בעיתה? זה בעיתה. אם זה לא יהיה אחישנה, זה יהיה בעידה בטט. כמו שראינו, רוב העולים שעלו לישראל אחרי תשח, הם לא עלו מציונות. למה הם עלו? אף אחד לא רצה אותם. חנות העקורים, ארצות הברית, דרום אמריקה. חביבי, בוא לארץ הקודש. ולכן מהרב זקס, זה צריך שיהיה אצלנו בצריך יהיו, ולכן כל הבקשה לכיווי, לגאולה, הם לא רק מכשירות אותנו, זה גם, זה לא רק מה שנקרא אמצעי, זה גם חלק מהתחליט. זה בעצם בשביל שאנחנו נזכה גם לגאולה השלמה. טוב, ניגע פה בשתיים, שלוש נקודות אחרונות, בסדר? לכאורה הייתי אומר שביאת המשיח שייכת לתחום העתיד. כלומר, יש בתורה נבואות רבות שמתייחסות אחרית הימים, כמובן מאמינים בנבואות, אבל ציפייה יומיומית, תפילה מתמדת, והרגשה שבלעדיה אין לנו חיים, זה דבר שדורש ביור. מה, היהודי לא יכול לקיים תורה ומצוות ולעבוד את קונו גם בימינו? עד כדי כך שהוא נצטרך לדרוש לאמונה בביאת המשיח? והשאלה מחריפה ככל שמציאות החיים הקיימת מאפשרת לנו להגיע לחיי יהדות שלמים יותר. ככל שיש לנו פחות רדיפות מהגויים, ככל שיש פחות הפרעות על שמירת התורה, ככל שיש יותר שפע ורווחה, ככל שיש יותר לומדי תורה, מקיימים מצוות, אז כך מרגישים לכאורה פחות את התורך במשיח שיש לו את הבעיות. אז ברוך השם, ידעו, מה חסר לנו? אני יודע, הדור שהסבא מסבתות, יודע, היו רעבים באירופה, בארצות הברית, היו רעבים ללחם. אבל ברוך השם, יש לנו פוליטיקאים, שקצת מראים שהכל מסובך ובלגן, ורק משיח יפתור. ואני אומר לכם ברצינות. מצב כל כך עסק מי שאגב לא עם הגויים, עם בינינו, היהודים, שרק משיח יכול לפתור, ברוך השם. אבל בואו נראה במקור יהודה ליד איך הרמב״ם פותח להלכות שעוסקות במשיח. הרמב״ם מלכות מלכים פרק יהודה א' הלכה א', המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה, לממשלה הראשונה, ובונה המקדש מקבץ נדחי ישראל, וחוזרים כל המשפטים בימם כשהיו מקודם, מקריבים קורבנות ועושים שמיטים ביובלות ככל מצוותה אמורה בתורה. יש פה דבר פלא, שהרמב״ם מגדיר את עניינו של המשיח. הוא לא מדבר על שינוי הטבע של העולם כמו שתואר שאל, נכון? ועל כל הנפלאות שניסים ונפלאות, מה יהיה שהמשיח יבוא. הרמב״ם מדבר על נקודה אחת, תואר, איזה נקודה? שלמות. שלמות בחיי תורה, שלמות בקיום מצוות, שתוחזר רק על ידי המשיח בתקופתו. כלומר, הציפייה למשיח מבטאת בראש ובראשונה את המשאלה של יהודי, לזכות להיות יהודי שלם, יהודי שמשתלם גם בקיום התורה, גם בקיום המצוות, והוא יודע, אנחנו יודעים שבזמן הזה אין אפשרות לקיים מצוות. אמרנו, 271 מצוות, לא פשוט. שלא לדבר על מצוות שאי אפשר, טוב, כשאני אקיים אותם היום אנחנו. וזה לא רק הבדל כמותי, זה הבדל מהותני. כי כל מערכת החיים היהודיים בימינו, היא חיים של פרט, לא חיים של אומה. ממש לא כמו שהתורה הייתה מצפה לראות את המבנה של החיים בעם היהודי. רוב התורה היום היא תיאורטית. נגיד, מה אתם יודעים עכשיו לסוגיה? מסכת צבחים? כן, אז וואלה, איזה תותחים, ראיתם מזבח בהר עיבל, וואי, מגניב. נכון? וואו, זה תיאוריה, איפה הפרקטיקה? איפה הפרקטיקה? ולכן אנחנו לא מאמינים שהמצב שלנו עכשיו הוא זמני, שאנחנו חיים בפדיחה, שזה עיוות, שזה שמשיח לא פה, זה לא יכול להיות, זה קלקול. ולכן גם התפקיד של המשיח זה לא לחזור לשלמות שהייתה קודם החטא, ממש לא. אז למה ללכת? כל המרחק, 5,700, כן, 86 שנים. לא! המשיח לא יחזיר אותנו לשלמות שהייתה, הוא יביא איתו שלמות אחרת לגמרי. אחרת לגמרי. ואחת הראיות שהרמב״ם מביא כהוכחה שנושא המשיח הוא מופיע בתורה עצמה, זה מערים מקלט. מה תורה ציוותה שם? כן, כאשר ירחיב השם אלוקיך את גבולך, ויאספתה לך עוד שלוש ערים. בדבר הזה כמו עדיין לא התקיים, יש לנו רק ששת ערים מקלט, לא תשע ערים מקלט לבר לירדן. אז הוא אומר, כל זה, זה בעצם מציין את ההבטחה, כי איך לבר, השם ירחיב את גבולך, מתי? או תראה, או תראה, גם הטוב יהיה ש... וואה, זה היה קרוב. שם מאוד. כאלה ניסים, אז מה זה משיח? נכון? נעביר את זה ליד שמאל לחבקה שלי. טוב. אז אם אני מתחיל לסכם, בסדר? ביאת המשיח, מושבי הרבי, זה בעצם התנאים שיאפשרו לנו לחזור למציאות הטבעית הנורמלית של מימוש התורה וקיום המצוות והשלמות. כל מה שאמרנו, ביטול שיעבוד מלכויות, זה יסיר את ההפרעות מצד אומות העולם על קיום התורה. מעדנים כעפר, זה יאפשר לעם ישראל להיות פנים בדרום חוכמתה. אגב, מהפכת ה-AI. הגילוי סודות התורה, מלא ארץ דעה, זה שיהיה לנו שלמות בתורה במצוות ודבקות. ולכן, האמונה בביאת המשיח היא עיקר בכללות האמונה בתורה ובמצוות. יהודי שמאמין בתורה ובמצוות יודע שבימינו אי אפשר לקיים חלקים איך מתוך עולם המצוות. ולכן הוא חייב להאמין, מה זה הפדיחה הזו? איזה עיוות שאי אפשר לקיים תורה ומצוות כמו שצריך. אז הוא יצפה למשיח, הוא יתפלל למשיח. והכל תלוי ברצון, אז יש פה מקור תדווה, ואתם מכירים, אני לא אקרא את זה, השיחה ידועה. כן, כ"ח ניסן של הרבי, אני מביא אותה בפיתי פעם בחודש לפחות. שהרבי אומר, משיח רוצה לבוא, משיח מוכן וצריך להתגלות. למה משיח לא בא? כי אין אפילו מניין, 10 אנשים שרוצים. עכשיו, למי הוא אומר את זה? לחבדיק, מה? היית פעם חבדיק שלא רוצה משיח? הוא אומר, אם היו פה אפילו 2-3 אנשים שרוצים משיח, הוא היה מתגלה. הוא לא מתגלה? סימן שאתם לא רוצים. אני חוזר להתחלה, כלומר, סימן שאנחנו לא חיים את העיוות, אנחנו לא תפים את הגלות כעיוות. עכשיו, אתם יגידו פה כל המזרחניקים, אני בתוכה, אבל יום עצמאות וראשית, רק ראשית. מה זה ראשית? זה כמו אדם שאומרים לו יוצא לדייט ראשון, אה, זאת אשתך. אבל זה לא אשתו, איפה אתם? דייט ראשון, זה מקסימום, פקל קפה וגם סאקר. אי אפשר להתחבק, אי אפשר ילדים, אי אפשר לאכול, אי אפשר לגור ביחד. אי אפשר, הרבה דברים אי אפשר. שזה גאולה, זה נישואים, נכון? אי אפשר ילדים, אי אפשר... לא, ראשית, לא רוצה ראשית מחד גאולתנו. כאילו, אבל רוצה את הגאולה השלמה. בואו נתחיל לסכם, מקור תת זין, הרמב״ם אומר, אנחנו לא יודעים מתי הוא יבוא, אנחנו לא יודעים איך זה יהיה. וכל אלו הדברים איך יוצא בהם לא ידוע, לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו, שדבריו סתומים מנטל הנביאים, גם החכמים, אין להם קבלה בדברים אלו. אז צריך לא רק להאמין שהוא יבוא, אלא גם לצפות ולחכות, וצריך לתרגם את הציפייה למשהו פרקטי, למשהו מעשי, מה שנקרא. כולנו פה רוצים לזכות בלוטו, נכון? אפילו אשי רוצה לזכות בלוטו. טוב, אתה גם רוצה? כן. מילאת הכרטיס?
אם לא תשלח, איך תיקח.
מה? אם לא תשלח, איך תיקח? אם לא תשלח, איך תיקח? נכון? מובא בפסוק, בפיוט. נכון? שאלה אם אתה מתרגם את זה למעשה. תראו מה כותב, אני מדלג על מקור י' ז' הסיפור אהוב עליי, למקור י' ח' וי' ט', שני סיפורים ככה, איגרות קודש. שהרבי כותב ליצחק בן צבי, אמר פרזידנט, לפי המדינה. אומר הרבי, מיום הולכי לחיידר, חיידר זה גיל 3, ועוד קודם לזה, התחיל להתרקם בדמיוני ציור הגאולה העתידה, גאולת עם ישראל מגלותו האחרונה, גאולה כזו באופן כזה שעל ידה יהיו מובנים מסורי הגלות, הגזרות והשמדות. נסיים בסיפור של רבי סלמן מוצפי, סיפור מרתק, מאוד כואב ואהוב עליי. באחת מתפילותיו, רבי סלמן מוצפי, זיה בחצות הלילה, על פדות השכינה, הוא היה מקובל גדול, וגאולת ישראל, נשאל על ידי המשתתפים מהו הקץ לגלות הממושכת, ומדוע קלו כל הקיצים ועדיין לא הגיע. ועדיין לא הגיע המשיח. ישיבם רבנו, יש קץ, והיו קיצים רבים שהיו מסוגלים לביאת המשיח, אלא שייתכן ולא הייתה זכות מספקת להוצאת הדבר לפועל. ואשר לקצים העתידים שכולם מדברים ומפרסמים עליהם, אני יש לי קץ אחד ברור ובטוח, והוא כי יודע אני את מידת אמונתנו וביטחונו של עם ישראל בקדש ברוך הוא, והם מאמינים באמונה שלמה בביאת המשיח, ואם חלילה יגיע סוף 1006 לבריאת העולם, ומשיח עוד לא בא, ביום כפתת באלול, תף תף רש, לא תף שין פי זין, תף תף רש, שזה מה זה אומר? זהו, זה כבר האלף השבי, מתחיל, 2006. ימתינו לו המוני בית ישראל, ואם יבושש לבוא חס ושלום לא ייפלו מאמונתם, ילכו לטבול במקווה, ילבשו בגדי יום טוב, ויכנסו לבדי כנסיות, ויאמרו אף על פי שאמרו חז"ל לשיעת אלפי שנה ועל מה ולא יותר, נעשה את שמוטל עלינו, ויתחילו בתפילת ערבית לראש השנה הראשון של אלף השביעי, משיאמרו את הפיוט, אחות קטן, נכון, הפותח תפילה, ודאי אז יבוא המשיח, והתמימות, הלוואי עלינו. טוב. אז זה עשינו בקצירת העומר גם על דרך החסידות וגם על דרך הרמב״ם הראשונים, אמונה ביאת המשיח. עיקר חסר מן הספר, לנו הרבה זמן, מה לעשות? בעזרת השם ב-5, נעשה בשיעור האחרון לסדרה בשנה הזו, נעסוק בעיקר האחרון, האמונה בתחיית המתים, ונסכם את כל הסדרה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.